בדף שלפנינו ישנם ארבעה פרקי תהילים שיש להם מצד כלשהו יחס אל ענייני החורבן. בשלבים מסוימים, בבחינות מסוימות שעוד מעט נראה, זה כמובן לא כל הפרקים, אבל על כל פנים אולי המרכזיים שבהם וכו'. בגללי אתה יושב בלי להישען, אלעד. כבר ישבת על... לא אכפת לי שתישען, אבל בסדר. יש בין הפרקים שהם מיוחדים והם מתייחסים יחס ישר לענייני תשעה באב. למשל, הפרק הראשון שנעסוק בו זה על נערות בבל, אז כתוב כבר במסכת סופרים שהוא מזמור של תשעה באב. מה בדיוק הגדר, מה נקרא מזמור של תשעה באב, אז זה קשור להבנה בכלל של מה שכתוב במסכת סופרים, שזה מזמור של זה וזה. יש מי שאומר, וזה כנראה אחד המקורות של הגר"א ברשימה שלו, הרשימה שרק אלה שמתפללים בנוסח הגר"א או הפרושים בארץ ישראל או גם נוסח אשכנז במרביתו, אומרים שיר של יום, לא כפי נוסח ספרד שאומרים שיר של יום, של יום בשבוע, ולפעמים גם מוסיפים דוגמת בורחי נפשי בראש חודש, שגם מקורו במסכת סופרים. שם כתוב שמזמור של תשעה באב זה על נערות בבל, וגם ע"ט, אלוקים באו גויים בנחלתך. מה הפשט מזמור של יום? אז למשל הגר"א אומר שבתשעה באב בכלל לא אומרים שיר של יום. נדמה לי שאצל רוב עדות אשכנז נוהגים לומר שיר של יום במנחה. זאת אומרת, לא אומרים שיר של יום בתפילת שחרית, זה אחד מן הדברים המעטים שמחסירים בתפילת שחרית של תשעה באב. קודם כל, השם שיר כבר מצלצל יותר מדי שמח, אליז וכדומה, ולכן אולי לא אומרים אותו. אתה יכול לשבת על המדרגות אם אתה רוצה. לא אומרים אותו בתפילת תשעה באב, אבל יש לו בוודאי מעמד מיוחד, מפני שמפורש כתוב שכש נכנסו האויבים להיכל, אז הלוויים היו באמצע שיר של יום ולא הספיקו לומר יצמיתם, יצמיתם השם אלוקינו. טוב, זה כבר דברים יותר עמוקים. יצמיתם, יצמיתם, כאילו תם, תם בבונך, בזה נגמר החשבון, ומכאן ואילך יתגלגל לטובה. על כל פנים, הנקודה הקריטית של החורבן תפסה ברגע שהיו שיר של יום. אולי זאת הסיבה שהפקיעו שיר של יום בכלל מהאמירה בתשעה באב. אז לכן קשה לומר שמה שכתוב במסכת סופרים ששיר של תשעה באב זה על נערות בבל, קרוב הדבר שזה תואם את מנהג הספרדים האחר, שיש להם מזמור של יום, או מזמור של חג, שאומרים אותו כל כניסת חג לפני ברכו של ערבית. משהו מעין זה שיש אצל המתפללים בנוסח ספרד, גם אחרים בארץ ישראל, שאומרים פסוקים ושמרו בני ישראל נניח בשבת, או וידבר במועדים, או תיקו בחודש שופר, יש שאומרים בספרדים נמד לי בחצוצות בכל שופר, וכי ביום הזה יחפר עליכם. וזאת אומרת, זה, בלשוננו המודרנית נאמר, זה מעין הצהרה על כניסת החג. צריך להודות שאצל אלה שמתפללים כפי האשכנזים באמת יש איזו הרגשה של חסר לפני כניסת החג. מילא בשבת, אז יש לכון רננה לך דודי, אבל גומרים להתפלל מנחה נניח בערב יום טוב, ועד לא הגיע הזמן הרביעית, אז מה, מדברים פוליטיקה, מסתובבים במקום של בעלי מדרגה, מעיינים באיזה ספר. אצל עדות המזרח אומרים מזמור נניח לפני ליל הסדר, יאמרו גולי השם, מזמור גדול של הודעה, והיא בשלם סוכו בסוכות וכו'. זאת אומרת, הם נותנים פרק שיש לו איזה יסוד שמכניס אותך לאווירת החג, וכנראה זה מה שכתוב במסכת סופרים, שמזמור של תשעה באב הוא על נערות בבל. ובאמת בדקתי, אני לא יודע איך פה בנים לדות המזרח, אבל בסידור של איבורנו מופיע, נכון? אומרים על נערות בבל, אומרים על נערות בבל עם כניסת תשעה באב, וזה כנראה הפשט מזמור של תשעה באב. מוסיפים גם את זה, לא מצאתי על כל פנים, אולי אצלך יש בקינות של הספרדים בדפוס ליבורנו, לא מצאתי את אלוקים באו גויים בנחלתך. אבל מה שכן, אנחנו עוד נראה שיש קינה של הקליר בנוסח של האשכנזים, זה מופיע בקינה י"ד, ושם הקליר שילב בכל בית מבתי הקינה איקו רצח, אז הוא שילב חצי פסוק הסוגר מהפרק הזה. זאת אומרת, זה גם משתרבב לו איכשהו. בבקשה? זה באוזני הגויים. תכף אנחנו חכה, תכף נגיע להבנת הטיעון הזה. על כל פנים, מצאתי עוד דבר יפה בקינות של הספרדים, ובסוף הצום, לפני עלינו של ערבית, מה אומרים? כך אומרים? אני בדקתי בקינות של איבורנו, כתוב שיר המעלות בשור השם משיבת ציון. זאת אומרת, הנה מזמור שכניסת היום על נערות בבל, ומילים של נחמה, או מזמור של נחמה, במעבר בין עלינו לדברים האלה. על כל פנים, אני לא אומר שזה הפשט הבלעדי, אבל מסתבר כך שמה שכתוב במסכת סופרים, שעל נערות בבל זה שיר של תשעה באב, כנראה הכוונה לאותו מזמור של, נאמר, של יום מועד, שהספרדים נוהגים לומר לפני כל חג איזה פרק שהוא המבוא, הכניסה אל החג, וכנראה שזה התכוון מסכת סופרים כשהוא אמר את הדבר הזה, שיש בו כמובן יסודות קדומים יותר אולי מימות אמוראים ותנאים, שכך היו נוהגים בדבר הזה. נדמה לי שיש גם בעדות המזרח, בספר תהילת שפר, יש שם רשימה שערך עצם מלמד, רב עזרא ציון, שהיה יהודי מיוחד במינו, יש שם רשימה שהוא עוד מקובל מאביו, רשימה של כל המזמורים בתהילים על פי המועדים שלהם. ושם כתוב על נערות בבל, אז כתוב שם בתשעה באב, בשבת חזון. וכמובן האשכנזים, אולי נדבר על זה בהמשך, וגם כן זה מנהג שהתחיל, נדמה לי הראשון שמזכיר אותו זה השלה, שנוהגים לומר את המזמור הזה לפני ברכת המזון בימות החול. בסדר, על כל פנים זה המסגרת, לא הייתי אומר ההלכתית, אבל היסודות הקדומים של אמירת המזמור הזה. המזמור הזה הוא ברשימת המזמורים קוף למד זי. מוכן אולי מישהו להגיד סברה, למה המקום הזה הוא לכאורה לא הכי טוב? איפה היה צריך להגיד אותו? נניח על פי קריטריון מסוים, על פי סדר מסוים, איפה היה מתאים לקבוע את המזמור הזה? רבי אהוד, נדמה לי שהקביע שלך לשבת פה באיזה מקום. רק רגע, מיד אנחנו נגיע לזה. סליחה, קוף למה אתה יכול לשבת בסדרים? יש פה בעיה של פרקי הודעה, אבל קודם כל נשאל פשוט. נכון הוא שבעיית הסדר של מזמורי תהילים היא בעיה לא פשוטה. אחת הבעיות היא מפני שאינך יודע את הרקע ההיסטורי ואת העיתוי של הפרק הזה. אבל בקוף למזיין אנחנו יודעים, לכן מה ההצעה? איפה היה צריך להופיע קוף למזיין מבחינה הגיונית? בבקשה? אני אומר, הוא שיר של תהילים, אבל הוא היה צריך להופיע בתהילים. אבל אם בתהילים, איפה היה צריך להופיע? מבחינת העיתוי שלו, מה אתה יכול לומר עליו? שהוא האחרון. שוב השם משיבת ציון נניח, בסדר. אבל הנערות בבל הרי אתה יודע בדיוק, זאת אומרת זה יראה אחר החורבן. אז איך שלא נפרש מה פירוש תהילים על, על ידי עשרה זקנים. דוד ברוח הקודש, על ידי דוד, קידנו לדוד. אבל על כל פנים, עוד פעם לא, הרי חזותו מוכיח עליו, היה צריך לשים אותו בסוף. אז אני מבין שבסוף ממש... אני לא אמרתי סדר כרונולוגי. למה אין באמת סדר כרונולוגי? מכיוון שאינך יכול לזהות את כל הפרקים בתאריכם. אבל על נערות בבל הוא הרי שקוף שהוא לא מתאים בימי.
מה בגלל זה?
לא צריך לספור את זה. יופי, שם יש... נכון, בסדר. אז לא רציתי להיכנס אותו עכשיו לפלפול כתוצאה מהגמרה הזאת. אבל על כל פנים בואו ראו, נלך אחורה. הסיום של פרק של ספר תהילים מתחיל בהללויות. כן? בסדר. האחרון כל הנשמה. אחר, אם אני הולך אחורה, אז יש הללויות. לפני הללויות מה יש? נניח מפרק קלמ"ח. מקלמ"ח עד, אני ארצה כאילו לטעון שזה הכרח שיש שם. מקלמ"ח עד, נדמה לי, קמ"ה, מה הטבעם של המזמורים האלה? יש להם מכנה משותף אחד. כולם הם של דוד, כולם כתוב לדוד, דוד, 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 כאן אין בעיות, כתוב לדוד המזמורים האלה. יופי. מה קורה מקלמ"ו אחורה? פרקי הלל. מקי"א, קי"ב, קי"ג זה הלל. אז זאת אומרת ככה, מקי"א עד קלמ"ו זה פרקי הלל. מקלמ"ח זה ברכי דוד, זאת אומרת זה שוב חדיבה בני עצמה. באמת קלמ"ז זה, אם אני מנסה להיות טכני, הפרק הזה נתקע פה מכיוון שהוא המקום, נאמר, הכי מתאים, כשהוא לא מתאים בדבר הזה, זאת אומרת כי הוא לא שייך לא לזה ולא לזה. זה אם נאמר ככה סתם. או, נו, 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 קדימה, קדימה, עכשיו תגיד, עכשיו תגיד יפה מה שאתה אומר. נדמה לי שבבעל שיח, ובמישהו, מי כתב את זה? בעל שיח. בעל שיח כתב ככה, הלל הגדול זה הביטוי הנמרץ ביותר להלל הגדול. הוא לא רק הלל המצרי על דבר קונקרטי, הלל הגדול. הלל הגדול, זכו הלל הגדול, לא זכו על נערות בבל. משהו מאיזה. זאת אומרת, זה, הסמיכות הזאת, דווקא מפני שהיא קיצונית, היא כאילו מבטאת את הקוטביות של גורל עם ישראל. יכול להיות דבר כזה ויכול להיות. אפשרות נוספת, יש מי שניסה להראות שהקשרים בין פרקי תהילים, והוא הוכיח את זה מראשיתו עד סופו, אני חושב שאת הפטנט הזה גילה עמוס חכם בדעת מקרא, בכל מזמור יש איזה מילה, מושג או תוכן שהוא בצורה הזאת או בצורה אחרת קשור לפרק שאחריו לפנינו. אנחנו מיד נראה כמה פעמים נזכר המושג זכר וזכור ואזכריך בקלמ"ז, ומה כתוב לקראת סוף הפרק הזה? שבשפלנו זכר לנו. הרי שבשפלנו זכר לנו זה אולי אחד הביטויים הנמרצים של 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 הלל הגדול, שמבטא את שני הדברים, שבשפלנו זכר לנו. אני זוכר, אני לא יודע, אני מסתמע פה אנשים שזוכים את זה. מיד אחרי השואה, אחת הבעיות שנתנו את הדעת פה, יש שירית הפליטה. מה מצבם הנפשי, לא מצבם הגופני, שלחו חבילות, עשו, מה היה מצב הנפשי, איך אנשים אחרי הטראומה הזאת? אז שלחו מארץ ישראל את הפסיכולוג של עיריית תל אביב. הפסיכולוג של עיריית תל אביב היה יהודי חבדי ממשפחת חבד, פישל שניירסון, היה פרופסור פסיכולוגי גדול, הוא כתב כמה ספרים גדולים בסיפורים, חיים גרביצר ועוד כמה דברים, זאת אומרת, הוא ממש מבית חבד, אני זוכר, הייתי ילד צעיר, אני זוכר, קראתי את הדוחות שלו שהוא שלח משם, ואחד הדברים שהוא עטף אותו, המסקנה שלו הייתה שהמצב הרוחני של הרוב המכריע הוא למעלה מהנורמה. אז אחד הדברים שהוא עטף אותו עם סיפור, שהוא פגש איזה חסיד מסתומך הבדי, שעבר את כל השואה ונשאר לבד, והוא חיבר ניגון שבשפלנו זכר לנו. והוא תיאר איך הצדדים הצליליים, בששפלנו היה שם בכייה נוראית, ובזכר לנו היה התעוררות עצומה. איך מתוך השפלנו זכר לנו. אני זוכר העיתון היה עוד צהוב, פשוט לא היה נייר בשביל מלחמת העולם השנייה. מסתום הזה הוא נתפס פעם נוספת, לא פגשתי את זה מאז. הוא ביטא בששפלנו זכר לנו את כל הטרגדיה ואת כל כוח ההישרדות של היהדות. אז אתה שומע פה בעקבות האלשיך שבשפלנו זכר לנו, מכיר את זה? שבשפלנו זכר לנו, הוא ביטא זה, ומיד אחרי זה זכור השם אם לא אזכרייכי. זאת אומרת, האסוציאציה הלשונית היא לא רק בגלל השורש זכור, אלא בגלל התוכן המאחד את הלל הגדול מצד אחד ואת הביטוי מצד שני של הדברים האלה. יד ישמע, רק רגע, סליחה,
מה אתה אומר?
סליחה, זה שירי המעלות. אם היית אומר לי מבית מנגים, הייתי עוד מוכן לדבר איתך. סליחה, אבל אתה צריך להבין שזה נמצא, אני לא חושב שזה אמיתי מה שאתה אומר, מכיוון ששירי המעלות, 15 שירי המעלות, הם קבוצה בפני עצמה. אתה צריך לדון דבר אחר. מה המכנה המשותף שעושה את כולם לשירי המעלות? יש בשירי המעלות גם מוטיבים מקדשיים, אבל יש גם מוטיבים אחרים של
גם בעלל, עלו את השם, עלו את
השם, עלו את השם. טוב, מתיישב על לבך בבקשה. מה רצה כבוד הרב? לא שומע. יכול להיות, אני גם מסכים איתך. זאת אומרת, רובו, נאמר ככה, חלקו הראשון של הלל הגדול זה קוסמי, על עושי השמיים בתבונה ארוכה ארצה וכו'. חלקו המרכזי זה חסדים עם כלל ישראל, ולקראת הסוף הוא מכניס, הוא מסיים גם ונותן לכם לכל בשר, שזה קוסמי שבקוסמי. בבקשה? כן, אבל לכל, רק לאחרונה גיליתי איזו חתיכת שפת אמת בפרשת בהר שאומר חצי משפט ולא מצאתי אף אחד שיתעכב על זה. בברכת המזון אומרים אזן את העולם כולו בטובו. אומר, מה היה מקרא חסר אם היה כתוב אזן את העולם בטובו? זאת אומרת כולו, סך הכל של כל המזון שהקדוש ברוך הוא נותן מספיק לכל הבריאה כולה. מדינות ג'יין, יש מדינות הרווחה, לכולם נותנים מספיק, הבעיה היא שלא מחלקים את זה טוב. אזן את, אם בני אדם היו במדרגה, אז אף אחד לא היה סובל מרעב. כי אזן את העולם כולו בטובו. זאת אומרת, בברכת המזון אני אומר כך, הוא נותן לכולם. הוא נתן גם לי, נתן לי פחות, נתן לי יותר, מפני שבני אדם לא מחלקים את זה כראוי. אז זאת אומרת, נותן לחם לכל בשר. זאת אומרת, כל הבשר כולו מקבל את זה. אם בני אדם מחלקים את זה, זה כבר בעיה שלהם. על כל פנים, הזכר הוא... חכה רק רגע, תגב, יש לנו פה את המזור לסף עם הגמרא הזאת, אבל קודם נראה את המסגרת. עכשיו כמובן השאלה היא, מהו הזמן של הפרק? איך פתרו את זה חז"ל בפתרון הקלאסי שלהם? נאמר, הייתה להם, לא הייתה להם בעיה, אבל הייתה להם איזה מגמה כשהם פתרו את זה ככה. כי הרי מבחינת העובדות, המדרגה האחרונה, הגילוי הממשי, נפרש כפשוטו, של התנ"ך, היה ראשית בית שני, אחר כך אין. קשה לנו לדעת בדיוק מתי הייתה החתימה. במקום אחד בשיר השירים רבה כתוב עשרה זקנים, גם במדרש משלי, עשרה זקנים חיברו את תהילים, ואחד מהם עזרה, לפי רשימה אחת חז"לית. אז במילא בשוב השם את שיבת ציון הוא יכול להתפרש כפשוטו. אבל בוודאי שימי החשמונאים כבר לא נזכרים, אם הם נזכרים רק ברמז על דרך רוח הקודש, וגם לא חורבן בית שני. הגמרא הרי ביומה דנה איזה חורבן עדיף לנו, בית ראשון או בית שני, והגמרא שם מדברת וכו'. זה נכון, אבל הראו לו איזה חורבן. הראו לו את החורבן הראשון או את השני, בפשטות את הראשון, שאתה בידם של שלמה וכו'. כמובן, אתה יכול לצרף את הגמרא המפורסמת, שגם היא מאוד היסטוריוזופית, שכשנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועל זה נבנה קרן גדול של רומי. כמובן, מה זה מריח המדרש הזה? קודם כל, איזה בעיה טופוגרפית רמוזה פה? המגף, זאת אומרת, כאילו החצי האי האיטלקי הוא פולש, כבוד הרב, זה נכון? ראית את חצי האי? אני מתכוון לרב של רומא. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא כאילו מתוך הגוף האירופאי יוצא משהו, נעץ קנה בים, זאת אומרת, מסביב לקנה הזה במשך 800, כן, למעלה מ-800 שנה, מנישואי שלמה לבת פרעה ועד חורבן בית שני, אז כאילו הסרטון הזה היה שם סחף ונוצר האי הזה. אבל אגב, זה מעניין, אין להשוות, יש הרבה באגדות העמים, המייסי עם הזאבים האלו של הרמליוס, המייסי, איך נוסדה רומא. זאת אומרת הגרסה החזלית לקרר גדול של רומא, איך הוא נולד. על כל פנים, חז"ל ביקשו לקבוע איפה יש במקרא על חורבן בית שני, ואז הם אמרו, הנערות בבל כולל בתוכו גם את החורבן הראשון וגם את החורבן השני. כי על פי איזה יסוד חז"ל היא מפורסם? שאדום זה רומי. אז מכיוון שמה שנראה לנו במזבור נזכרת פה גם בבל וגם אדום, אז בבל היא זאת שהחריבה את הבית הראשון, ואדום זאת שהחריבה את הבית השני. אז מבחינה זאת, ככה גמרא מפורשת בגיטין דנה ואומרים את הדברים האלה. אבן, בבקשה. חכה, אל תגנוב לי את הכל, חכה רגע. אבן עזרא, אבן עזרא אמר פה בפשטות שזה הפרק על בית ראשון, על בית ראשון, ובאמת כך נראה הפשט של הדברים האלה. עכשיו, אם אנחנו מתבוננים בפרק, אז יש בו 9 פסוקים. 9 הפסוקים האלה מתחלקים, אני חושב, באופן אלגנטי ל3 חלקים. וכמובן זה אחד הדברים העמוקים של השירה וכו'. מי שכותב ברוח הקודש, אז גם יכול, כשהוא מקונן, לתת תוכן שירי עם יופי של שירה. יש כמובן גם יופי בטרגדיה, יופי גם במבנה, עם כל מיני דיוקים וניואנסים שבני אדם בדרגה. אז ברוב המכריע של המקרים, כשהם נתונים באיזה צער, הם לא יכולים לומר דברים שקולים. אדרבה, לפעמים היופי הוא שזה מתפרץ בלי להיות ממוסד, בצורה על גבול החידוד, אבל זו הייתה עובדה היסטורית, שאני לא זוכר, מישהו מהגדוילים, אני מקווה מראשי הפוסקים, נדמה לי בתקופת התז וכו', נפטרה אשתו, והוא אמר עליה הספד, היה משהו מיוחד במינו. נדמה לי שהוא אפילו בא בזכרו בכתובים. אחרי שעברו ימי האבלות, אז הוא שלח לבקש את אחותה, לשאת אותה, שישה במשפחה. ואביה, שהיה אחד גם כן מהגדולים, בשום פנים לא הסכים לזה. וכששאלו אותו במשפחה, אז הוא אומר, האספד על האישה הראשונה היה יותר מדי טוב. זאת אומרת, אדם שכל כך סובל, לא יכול לומר מלאכת מחשבת כזאת. אז הוא אומר, זה לא מוצחן בעיניי, לא רוצה. זה אמור בדרגה אנושית, אבל בדרגת רוח הקודש, אז יש מקום לעיין בכל הניואנסים, בכל המבנה, שמיד אנחנו נראה, שכשאתה מתעמק בו, אתה מגלה, שזה לא סתם איזה נעמה של אדם כאוב, אלא ביטוי. אז קודם כל, 3 חלקים שווים במספר הפסוקים. תנסו להגדיר את ההבדל, נניח מבחינת לוח זמנים, בין חלק ראשון, חלק שני וחלק שלישי. על מה מדברים שלושת הפסוקים הראשונים? על מה שהיה בעבר. אנחנו מדברים על מה שהיה, גם על השון ובו, ואנחנו מדבר גם על התוכן העובדתי. שלושת הפסוקים האמצעיים מדברים על ההווה, יש לנו עכשיו בעיה. ושלושת הפסוקים האחרונים מדברים על העתיד, מה שהם מצפים, מה שהם יחלים. שימו לב שבכל, גם הפועל זכור שהוא פועל דומיננטי פה, גם בהקשר למה שאמרנו בשם האלשיך, שזה ההסבר למיקום שלו בגלל מה שכתוב במזמור הקודם שבשפלנו זכר לנו, אז הפועל זכור מופיע בכל אחד משלושת החלקים. בפסוק א' בזוכרנו את ציון, בחלק האמצעי אזכרכי, ובחלק השלישי זכור השם לבני אדום. זאת אומרת, זה הסכמה הזאת, זה צריך גם לזכור, ואני חושב שאמרנו את זה כבר בהקשרים אחרים, זה מזמור ש עובדתית הוא לובה במנגינה, וגם כנראה גם בכלים, במקרה של המפורש. כשאנחנו היום קוראים פרק תהילים, אנחנו חסרים את בין הלוויה האמיתי של הניגון, של ההדגש. יש מישהו למשל שאמר אפילו, נדמה לי שיש לו גם קצת הוכחות מהמשנה בערכין, שבזמן שהלוויים היו עומדים, בעיקר שירה בפה, שם המשנה דנה שהיו מצרפים את הרובעים, את הסופרנים, את הילדים הקטנים עם הקולות ההרשטיקים הקטנטנים האלה שמסתבים בזה, ובזמן שהמנצח היה מנגן, אז הקומפוזיציה הייתה בנויה בצורה כזאת שמה שהיה, מה אתה לוי, אתה מחייך שאתה תעשה את זה, באיזה מקום שהוא, זה נתן ביטוי להדגשים שהמחבר רצה. זאת אומרת, אני רק משער, אולי המושג זכור כשהודגש בכל אחד, אז או שהסולן אמר אותו, או שהייתה פה נקישה או דבר כגון זה, אז ממילא אנחנו אומרים את זה היום, ואנחנו מחפשים את הדבר הזה. מי שהאזין ושמע את השירה הזאת כשהיא מעובדת לשירה בציבור ליד המזבח, אז הוא הבין מעצם ההדגש של המנצח ומעצם הקומפוזיציה ההרמונית הזאת של הזמר, הוא הבין את הזכור, הוא הבין למה, הוא הבין, הנה, כל פעם, אם נניח שאני מדמה בלבד, שכל אחד משלושת החלקים שר הקבוצה אחרת, וכולם אחר כך התחברו ביחד, ובין כולם היה סולן אחד שהוא הדגיש את המושג זכר, ואז פתאום אתה רואה מיד שבפעם הראשונה הוא אמר בזוכרנו את ציון, השיר האמצעי המדבר על ההווה אם לא אזכרכי, וזה שמדבר על העתיד הוא דיבר על זכור השם לבני אדום. עכשיו שימו לב שיש פה דבר נוסף, נזכר שוב אני אומר על אותו דרך של מליסה, נזכר שלוש פעמים המושג של שבועה. זאת אומרת, יש, אם יש, אם יש, השבועה היא אם יש ככך, אם זה, ואם לא את ירושלים על סוף שמחתי. על כל פנים, אני מתכוון לומר שהמבנה של המזמור הוא באמת מתוכנן בצורה מיוחדת. כשאתה מעמיק בו, אתה יכול לראות כמה וכמה תכונות בו. הפתיחה היא על נערות בבל. איפה יש לנו, זה אני חושב, נדמה לי, אלשיך או מי אמר את זה? אני לא זוכר. כן, זה גם כן באלשיך, ויש לו תימוכים בזוהר. איפה הייתה לנו כבר פגישה, או יש לנו במקביל, לעל נערות בבל במקום אחר, במקרא בקשר לגלות בבל? נו, מי? לא שומע. כן, 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 כן. בנבואה של יחזקאל, הנבואה של יחזקאל נביא הגולה הייתה על נהר כבר, והנהר הזה הוא סיפור גדול. בפשטות, למה זה מצוין? כמובן, איזה בעיה יש בקשר לנבואת יחזקאל שהפתרון שלה הוא נהר? ארץ העמים. ואז מה היא התשובה? שהמקום היותר טהור בארץ העמים זה על המים. משה רבינו יצא על המים במקום שמלא גילולים, יותר עמוק. זה כתוב, אני חושב, באבן כספי. מה עומק העניין שנתגלה ליחזקאל דווקא על הנהר? נפתחו השמיים וירא מראות אלוהים. כתוב איפה הוא ראה את מראות אלוהים? נפתחו השמיים. האם יש הכרח שהוא ירים את הראש ויראה? מה יכול להיות? כמובן הוא יסתכל במים, והוא יסתכל במים, הוא עומד על שפת הנהר והוא רואה במים, הוא לא מעיז להרים ראש, פחד, השכינה מעל ראשו. אז אדרבה, הוא משפיל את המבט, ואז הוא רואה במים את ההשתקפות של המרכבה. אבל מה הפשט של הדבר הזה? זאת אומרת, מה המסר שיש כשאתה רואה דבר הפוך? אתה רואה אותו לא באורגינל, אתה רואה את הבבואה שלו, אתה רואה אותו הפוך ממשהו. זה הראייה של הגלות, זה הראייה שבין כפר, זה היסודות היחזקאלים שישנם בדברים הללו. למרות שזה הפוך, אז כתוב ברב צודק שהוא שמע מרבו האדמו"ר הזקן מאישביצה, שהלכו לגלות של בית ראשון, הלכו כולם בכאב גדול ובבכייה עצומה, ויחזקאל הלך בשמחה רבה, כי הוא ידע שמחכה לו שם בגלות אותו גילוי של נהרות בבל. זאת אומרת, יש בנהרות בבל, כך יוצא מהרמז של האלשיך, יש בנהרות בבל עיתוי טכני מה זה שמה, אבל אולי הוא רומז גם לדבר העמוק הזה. דהיינו, יש פה גילויים שהם הפוך על הפוך, הם כוללים בתוכם גם את הגרעין של הנחמה. מה פשט שם ישבנו? זאת אומרת, הם כבר לא נמצאים שם על נהרות בבל. לכאורה יצא להיות כתוב פה ישבנו. טוב, אז נניח, אולי זה נתחבר קצת אחר כך, נניח שאחבו את הנהרות. אבל מה זה ישבנו? מה יקום משמלן? אני לא מבין. מה? מה כתוב במדרש? מה כתוב במדרש? יפה, מה כתוב במדרש? זה אתה שמעת ממני פעם. יפה, כתוב ממש על צווארנו נרדפנו. על צווארנו נרדפנו, כתוב במדרש שהשבאים כל הדרך רדפו אותם ולא נתנו להם לשבת. צריך להסביר, אי אפשר ללכת אלפי קילומטרים מירושלים לנהרות בבל בלי לנוח. במידה שאנחנו לאו שני מנוחה היה, השבאים יכלו להרשות לעצמם לרכב על הסוסים, להיות בקרוניות הללו, והם כל השבועים הללו באמצע הולכים הם נחים, אבל לאו שני מנוחה, כי עומדים על ראשם. השבאים יכלו לחיות. המקום הראשון שבו יכולנו לשבת בלי העול היה נהרות בבל, מסיבה פשוטה, השבאים האלה רצו להגיע מהר הביתה. הם בוודאי גם הדרך הזאת לא הייתה לרוחם. הגיעו נהרות בבל, הם רצו להשתחרר מן המסע הזאת, גמרנו, הביאו את הפיקדון שישחררו אותם. עכשיו כבר אין חשש שמשפחות מסורבלות ואנשים שעשו דרך הזאת, הם כבר לא הייתה שמירה על הגולים בבבל. אנחנו יודעים את זה זמן קצרצר אחרי זה, ירמיהו שולח להם איגרת לגלות יהויכין. נובטים, נגרנות, היו שם תנאי חיים נוחים, לא רק יחסית. ודאי, מה שקרה כתוצאה מגלות יהויכין זה הנחת היסודות לכל מה שתורת בבל הביאה לנו. אז זה היה מפני שהיו שם תנאים טובים. אז ברגע שהגיעו לנהרות בבל, גמרנו. הם עזבו אותם, או על כל פנים לא ישבו להם על הראש, שם ישבנו, כי זו הייתה הפעם הראשונה ששם יכולנו לשבת, להתרווח, להתחיל לדאוג, לנסות לפרק את החבילות. רגע אחד. גם לבכות. אבל הבכייה הזאת, אנחנו מיד נראה איך ש... יופי.
לא היה זמן לבכות. לא היה זמן לעשות דוח. פתאום הם התבוננו. אתה לא יודע הרי מה מחכה לך, זה דרך שלא יכירו, מה מחכה לך אחרי זה, יהיה עלייה, ירידה, קשה, לא קשה וכו' וכו'. אבל פה הגענו רגע אחד, מתחילים להתבונן, פתאום מתחילים לעשות איזה שחק שלהם, ואז הם כאילו מותר להם לבכות, כי יש להם כמה רגעים לבכות. כן. אז מה? לא שומע. תראה, אולי, אבל תראה, אני מבקש להמשיך מה קורה הזה. ופתאום כתוב על הערבים בתוכה תעלינו כנורותינו. מה הקשר בין העובדה הזאת, יש לה קשר לבין מה שיבוא אחרי זה, על בקשת השיר, אבל מה יש לנו מלפני זה? יופי, מה היה? האמת היא שלא היה להם שום ניסיון, גם אני חושב שאין לנו עדויות, לכלי קודש שיצאו לגלות, מה דינם? לא רוצה עכשיו להיכנס לשאלה ההלכתית, מה הגדר של ההקדש שיש בכינורות שהיו בעבודת הלוויים? אבל לא הייתה מציאות כזאת שכלי קודש יגיעו לאדמה טמאה. מה שכתוב בעמוס, ואתה על אדמה טמאה תמות, זה היה הפעם הראשונה שציבור כל כך גדול, יויכין הייתה גלות מצומצמת, שהיה ציבור גדול שהגיע, והוא היה צריך להסתגל למצב חדש של, של, של תומת ארץ העמים. ופתאום מה התברר? הם לקחו איתם למזכרת, הם חששו מפני הגויים, מאיזה שיבה שהייתה להם את הכינורות. הכינורות האלה כנראה היו בפקלאות, הם היו ארוזים. אולי יותר מזה, כל זמן שהם לא התיישבו, אז הם כנראה כל הדרך שמרו על הכינורות האלה שהם לא יתאמו, שלא יגיעו למגע של ארץ העמים. אז הם סחבו את זה על הגב וכו' וכו'. מדוע? כי כולם היו בדרך. הם הגיעו לפה כיוון שפה מפרקים ופה מתרווחים ופה פותחים את החבילות, אז יש להם כינורות, ואז יש להם בעיה, מה עושים עם הכינורות האלה? איפה ישימו? ישימו אותם על האדמה? ישימו אותם על הסלעים? זו שאלה של תומה. באמת הם... רוצה? בתוכה של מי? יותר מזה? יותר. איפה... אז מה? הם יושבים על הנערות. מה יש על הנערות? על יד הנער גדלים עצי ערבה. עצי ערבה האלה נופם נוטה לאן? למים. אז הם חיפשו מקסימום של טהרה בתוך העולם התמה שסובב אותם. אז קודם כל שלא יהיה לו מגע עם האדמה. בבקשה? נכון. משמע שאז היו נורמלים, לא הלכו עם גיטרות. על כל פנים, אגב, נדמה לי שבכמה מדרשים, וגם בפרשים כתוב בן לוי, בן לוי ששר. זאת אומרת, כל המפרשים, עכשיו אתה מעורר אותי, אני לא מצאתי שמישהו הוכיח את זה, מניין שהוא בן לוי. המפרשים תפסו בפשטות, יופי, רגע, יכול להיות שהוא שומע, אני מסכים, זה עולה מתוך הכתובים, בוא תוכל לשאול אותו, זה עולה מתוך הכתובים שזה באמת בן לוי. על כל פנים, צריך גם לזכור, אני הבלעתי את זה קודם, עיקר השירה היא בפה. נכון, כמו שכתוב בדברי הימים, בנבלים וכו', זה היה כלי ליווי. על כל פנים, הייתה להם בעיה, ואת הבעיה הזאת הם ביקשו לכמה פחות לתמה. אז קודם כל על המים, אבל אי אפשר לשים אותם במים, אז הם תלו אותם על העצים, והעצים הללו, הם, קודם כל אין להם מגע עם האדמה, ב' הם נוטים לתוך הנהר. אז כאילו פחות הנוף גם הוא יותר טהור מהדברים האלה. דבר אחד ברור, השבעים שלהם כל הדרך לא גילו את הכינורות הללו, או מפני שהסתירו אותם, או מפני שלא ראו אותם וכו' וכו'. לכן גם מסתבר שאותה טענת התעללות שירו לנו משיר ציון לא הייתה, כי הם לא ראו פתאום כאן הם מתרווחים, כנראה לפני שהם עוזבים אותם וכו', רואים משהו, כולם מתמקמים להם שם, רגע רגע, ואז הם אומרים כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה שירו לנו משיר ציון. שימו לב כמה פעמים מופיע המושג שיר בפרק, אבל גם בסדר, אבל גם בפסוק, שם שאלונו שובנו שיר שירו משיר. אם אני יוצא מתוך הנחה שכשהמנצח נתן הוראות למקהלה והם בדרכים מיוחדות היו מבטאים את זה, אז מי שכאן, רק אנחנו צריכים לעורר ולהצביע על זה, מי שעמד מן הצד ושמע, אז הוא שמע בנקישה איך ביקשו לבטא את זה, שלא לדבר על אנונים, ישבנו, בכינו, זוכרנו. זאת אומרת, מלבד התוכן נתנו פה גם מסגרת שיש לה את הדברים האלה. לא שמתי לב לזה. וגם לא, במפרשים שעברתי לא ראיתי, אבל זה הרי יפה, תכף נראה. על כל פנים, טוב, זו כמובן שאלה, מהו היחס בין ציון לירושלים? מקובל לחשוב, לא כמו שהרב קוק חשב, שירושלים זה העיר הגדולה, וציון היא המקום הבולט, המצוין. ציון המצוין, זאת אומרת, אז זה כנראה מקום הקודש. אז יכול להיות שירושלים זה הכוונה שוב לצד המדיני היותר טריטוריאלי, וציון לצד הקדוש. לכן אמרתי, זה הפוך מזה, זה התחיל מנתן בירנבום. לא כולם יודעים מזה נתן. נתן בירנבום היה יהודי בעל תשובה, שבראשית דרכו היה ציוני חילוני, והוא טבע את המטבע ציונות. המילה ציונות היא שלו. על כל פנים, אחר כך הרב קוק דיבר על ציונות במובן של מדיני וירושלים במובן של התותת, אבל זה הרי לא נוגע אלינו. בבקשה? בסדר, אז יש כבר הרבה הסבר, יש ראיות לפה וראיות לפה וכו' וכו'. על כל פנים, בבקשה. כן. יופי. כאן אנחנו באים לשאלה, מה הייתה המגמה? היא יכולה להתפרש, והיא ודאי כך גם עשויה להתפרש על ידי יוצאי אירופה שהכירו את הסיפור הזה, לא ידוע לי אם היה כזה דבר במזרח, שהפריץ או אגודת הפריצים היו מבקשים להתקלס ביהודי, והיו אומרים לו, תשמע, תשאיר לי את השיר שעברתי על יד השטיבל שם ושמעתי יום כיפר שאתה מנגן, תעשה לי ברכת כהנים פה. יש כל מיני תיאורים מאוד אגומים שמתארים, בבקשה? כן, שמתארים את איך שהיהודי בשפלותו צריך לזמר לפני הפריצים המתוללים, השיקורים הללו, כיתי חזנות או דברים כגון אלה. בבקשה? לא שומע? כן, כן, אז טוב, אתה יכול לספר מה אבא שלך. אז עכשיו, רגע, מיד אני אשוב לזה. אז עוד פעם, השם שלנו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. התוללנו הזה מילה בעייתית, המתעללים בנו, ובלי שום ספק קשור איכשהו לתלינו כינורותינו. אגב, למשל המאירי מפתיע בכיוון אחר, הוא אומר, תלינו, מתחנו את המיתרים. תלינו כי נורותינו, מוכיח שזה גם זה, למתואר, זה אותה פעולה. כאילו הוא אומר כך, הם הגיעו פה, או שהם רצו לשמר את הכינור במצבו הטוב, אז הם, ואז פתאום ראו השבאים שהם מותחים את המתרים, אוקיי, אז זה מוכן לשיר, אז תשירו לנו עוד דברים כגון אלה. לא שמעתי? אני מקווה שהרב דורש את זה לשבח. יהודים שהלכו, אספר לך מיהודי שכולנו מכירים אותו, הרב עמיטל היה ילד בן 16 כשבאו אליו הנאצים הביתה ואמרו שהוא צריך ללכת למחנות עבודה. אמרה לו אמו, קח תמונה למזכרת. הוא לא רצה לקחת בחוכמה, הוא אמר, אם אני אקח את התמונה, אז אם אתה חושב שיותר... אמר לה, אני אבוא עוד מעט הביתה, אני לא רוצה לקחת תמונה, עד היום אין לו תמונה של ההורים שלו לכן. אבל מה הוא כן לקח? זה דבר ידוע, מפורסם, זה... הוא בעצמו סיפר לי, וזה מופיע בכמה מקומות. אני אתחיל מהסוף. כשהוא הגיע לישיבת חברון בתף שינהי, זה היה הנער הראשון שהגיע מהשואה. אז רמי חודש שאל אותו, אדם שעבר את השואה לא ידעו את כל הפסיכולוגיה, איך החזיק מעמד בשואה? אז הוא אמר, לפני שהוא יצא מהבית, היו לה שעה להתארגן, אז הוא לקח את התפילין וחוברת קטנה אחת. והחוברת הזאת החזיקה אותו גול. החוברת הזאת, אז כולם היו סקרנים לדעת מה החוברת הזאת, אמר משנת הרב. משנת הרב, זה, זאת אומרת, בשואה זה, 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 זה היופי. יהודים אמרו, גם אם דאגו לאוכל וגם אם לקחו משהו, הם הבינו דבר נוסף, הם לא רצו להשאיר דבר קדוש שיתחלל בידי הגויים. ננסה רגע לזכור שיש מאמר חז"ל באגדות החורבן על בית שני, שכתוב שהלוויים קפצו לאש של, של המקדש יחד עם כלי הקודש, אמרו לא זכינו להיות זה, אנחנו נזיפרים יחד איתו. זאת אומרת, גם בגלל הטראומה של השריפה, וגם כדי שלא ייפול לידי הגויים. אבל בבית ראשון, אם היה להם משהו, אפשר... יש איזו אגדת חז"ל, היא נעוצה גם בגמרא, שלקחו איזה אבנים מירושלים או מהמקדש, וכל מקום שאבן כזאת נפלה, נבנה, הגמרא בסוף מגילה, בית כנסת הוצל וכו'. יש גמור, אם זה בדק הבית, מה טיבו של הסיפור הזה. אבל בוודאי שזה לא חולין גמורים, גם מבחינת ההרגש, ולכן הם כל כך סלסלו בקדושתו. אז אדרבה, זה מראה שלמרות שאולי אפילו זה היה במקום אוכל או במקום בגדים, אבל זה מראה את הרוחניה שהם ביקשו לקחת איתם בדברים האלה. כן. איך זה הגיע להונגריה? זה הגיע לסניף בני עקיבא, איפה הוא גר, באיזה עיירה קטנה, ליד מונטג'. אני לא מבין. אני רואה שלא קראת את הספר שחר אורו. שם יש סיפור איך החוברות הללו, הוא כתב את זה בתף צדיק וב, ובתוך שנה לפטירת הרב, ושלחו את זה לכל הסניפים, ומי שהיה בעל מדרגה, אז זה דיבר אליו מאוד, כי זה ערוך בתערפה, ויש שם פנורמה יפה של דברים. על כל פנים, מה שלא כתוב בפרק, מה הייתה התגובה של השבאים לסירוב של היהודים? לכאורה, אגב, צריכים להיזהר, גם לא כתוב שהם סירבו. מה כתוב? כי איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? אז מה? איך נשיר? אני אראה לכם איך נשיר. גם זה יש מי שאומר, אבל קודם כל השאלה, כשהם אמרו איך נשיר את שיר השם על אדמתך, האם פירושו של דבר שהם החליטו לא לשיר, או שאחד אומר אוי ואבוי לאיזה מצב הגעתי, אני הגעתי למצב כזה שאני צריך לשיר את שיר השם על אדמתך איכה ולשיר? הרי לא. יופי, אז אני מסכים איתך שלא חשוב. אז שוב, אתה שם לב שפעם אחת כתוב שירו לנו משיר ציון, והם אומרים איך נשיר את שיר השם. מה כמובן יופי, גויים לא יכולים להבין איך יש שיר השם. במקרה טוב שיר של יהודים, שיר ציון, שיר שהבאתם שם מהמולדת. הם אומרים אצלנו שיר ציון הוא זהה לשיר השם, לכן הם אומרים, אתם חושבים שזה סתם שיר שאני אגיד לכם בעברית או משהו כזה? אני לא יודע איך אני אשיר את שיר השם על אדמת נכר. מה לא כתוב פה? מה באמת מבחינה עובדתית? בבקשה? זה אני שואל אותך? גם יכול להיות? יכול להיות שאומר גם... סליחה. אוקיי. אבל זה קשור לשאלה נוספת. ומה הוא עשה תכלס? אחרי שהוא התפלפל. שוב, אם אנחנו מושפעים מהגישה האירופאית, אז הנאצי נתן לו סתירת לחי, הוריד עליו איזה מגלב, ואמר לו תשיר, מה פתאום אתה נעשה לי פה כזה דתי, ואומר איך נשיר את שיר השם, תשיר, מה? סליחה, אתה דן אותו מבחינת הלכה, קודם כל אני לא יודע מבחינת הלכה אם אסור לשיר. הוא אומר איך נשיר השם? אבל זה חילול השם. בוודאי תפסו שזה חילול השם, לקחת שיר ששרים אותו במקדש בשביל גויים שיקורים, מסתומה, זה ארקטה דמסנה לכל הדעות, אם זה, אולי, אני יודע. אמר הוא חזל, חזל, על המדרש הזה, כתוב בחזל בפסיקתא שתילי תילים של הרוגים היו כתוצאה מהתשובה הזאת. מפני שאיך שהם אמרו איך נשיר את שיר השם על זאת נחר, התחילו להרוג בהם. אני חושב גם שהביטוי המיוחד בחזל תילי תילים אולי קשור לתוללינו ותלינו. אין לי הסבר מה פתאום חזל השתמשו פה בביטוי, כאילו גבבו פה הרבה גביעות, תילי תילים של הרוגים, אולי בגלל התוללינו. אבל על כל פנים, במקום אחד בחזל כתוב שהייתה תגובה חריפה של השמיים שהרגו בהם. אולי חזל תיארו מצבים שהם הכירו מבית שני, בתגובה לדברים כגון אלה, נניח על תהלוכות הניצחון של הרומאים או מחירה לעבדים, שם יש לנו יותר עדויות על היחס של השבאים בבית שני מאשר בבית ראשון. בכל, בבקשה? אמרתי, יש כמה פירושים שהתשים
בנפילה זה
לשובים. כן, אז יש מי שאומר
שזה כמו... זה מלכון אלו שאולי תולים אותם.
גם זה יכול להיות, יש שוללים, נאמרו הרבה פירושים מסביב למלם, אין לה אוכל במקרה. כן. לא יכול להיות שגם לכן גם בכינו. לכן למה בכינו? כי שם שאלונו אויבי ישראל. כן, יכול להיות. אז יכול להיות שתלינו כינורותינו כדי לא לנגן בהם. יכול להיות. ולכן יש בבית מי שאומר הם פשוט החביאו את הכינורות, אז הרביצו להם. הם ראו שיש להם כינורות, הם באו לבקש מהם, מתברר שהסתירו את זה, אז הרביצו מקום. יש לכם בו באיזה מקום. אנחנו הרי מכירים כל מיני מצבים נוראיים שהיו, שאנשים ניסו להתגבר. אני חושב שסיפרתי כבר, כל פעם זה מרטיט אותי מחדש. יש איזה גבאי של צדקה, אני חושב שרובם מכירים אותו, יהודי, הונגרי, הוא כבד הליכה, שרואה צדקה, נראה יהודי, בוודאי למעלה משנות ה-70 וכו'. אני עמדתי פעם איתו, אחרי תפילת שחרית, ומתקרבת מונית, יוצא מהמונית יהודי, מצוחצח, גלוח, מונית נצרת, והוא רץ אל הכותל, והנהג עוד נשאר שם, והוא צועק ליהודי שעומד עלי, אברום, אברום, שלום, שלום, שלום. רץ לכותל, אומר פרק, נכנס ישר בחזרה למונית וימצא אותו. אז הוא אומר לי, אתה רואה, זה אברום הזה. זה, הוא יעלומן גדול באמריקה. הוא נוסע עכשיו חזרה, בא להגיד פרק בכותל. הוא שכב איתי בצריף אחד באושוויץ. בליל הסדר הוא זוחל אליי, ואומר לי, אברום, תן לי חצי מהפרוסת לחם שהשארת. יחגי אוס. בעברית, אני נמוג מרוב רעב. אני מרגיש שנשמתי יוצאת. אז נתתי לו את הפרוסה. ואז הוא שואל אותי, אתה זוכר מהו הקטע בזוהר שאומרים אותו לפי מנהג בלז, לפני מה נשתנה בליל הסדר? בוא נגיד אותו יחד. מרטיט. אוכלים לחם מכיוון שזה פיקוח נפש. תן לי, אני מרגיש שאני נמוג. אבל עכשיו בוא יחד נגיד את הקטע בזוהר שאומרים אותו לפי מנהג בלז לפני מה נשתנה. אני הלכתי לחפש במנהג בלז מהו הקטע הזה. זאת אומרת, שם שאלונו עובדנו שהם ממתינים, אבל ברגע שהם יכולים אז הם מבקשים איך נשאיר את שיר השם על אדמת נחר. בסדר. לא שומע? יופי, זה גם, יפה אמרת, גם כך יש מישהו מפרש את זה כך. אבל אני מתכוון לעיקרון שלא כתוב בפרק מה הייתה התגובה. יש שיטה אחרת במדרשים בחז"ל שהם קיצצו לעצמם את האצבעות. זאת אומרת, בבקשה, שלא יהיה להם במה לנגן. ואמרו, זה אחד, אני מוכן לנגן. אתה מיד נזכר ב-93 הבנות של בית יעקב, בין אם זה סיפור, בין אם זה אגדה. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא מגלים איזה תגובה בצורה כזאת שבכלל לא יהיה שייך. ימצאו אנשים מתים, גמרנו, תעשה משהו. זאת אומרת, הם קיצצו את האצבעות, אמרו איך אנחנו יכולים עכשיו לפרוט. אז הוא אומר, כי שם שלונו, איך נשאיר את שיר השם על הבת נחר? יכול להיות שזה מכיל בתוכו תשובה. כיוון שאנחנו, למה לא, איך נשאיר את שיר השם, כי אין לנו אצבעות, ולחשו לעצמם על אדמת נחר, מכיוון שאנחנו אדמת נחר, אז זה נימוק כלפי עצמם, וכלפי הגויים, כמו אנחנו לא יכולים לשיר. מה פה? אתה באמת חושב שלגוי היה אכפת? הגוי אחת מן השתיים, הוא, בין אם הוא, הרי זה לא הייתה בעיה בהלכה, יש פה בעיה, זה הכבוד הלאומי שלהם, זה חילול השם, הם אומרים, אם נשיר את שיר השם על אדמת נחר, אנחנו נחלל את השם, אז בוא נתגבר על זה. יכול להיות שהם אומרים שיר השם, בלי שהכתוב אומר, מה הייתה התגובה של הגויים למראה של הדבר הזה. עכשיו, אבל אם כבר כן לשיר, אז הם אומרים דבר אחר. הם כן אומרים משהו, וכאן אנחנו באים כמובן לשבועה הזאת, אם נשכח ירושלים תשכח ימיני, וכבר דיברו כמה, מה טיב השבועה הזאת, למה הם דווקאו ובחרו בזה, אז הראשונים כבר אמרו, מחזיקים את הכינור ביד שמאל, ומחזיקים את הקשת ביד ימין, ומושכים את הקשת על המיתרים, יד הימין היא עובדת, היד שמאל היא פסיבית. אם ישכחה ירושלים, תשכח ימיני, זאת אומרת, אותו יד ימין, שתעשה את העבודה האסורה הזאת, והיא תמציא ניגונים מתוך המיתרים הזה, שהיא תיבש, שהיא תשכח את פעילותה. אנחנו נמי, אני מסכים איתך. על כל פנים, בוודאי שיד הימין היא פונקציה גם אם זה גיטרה. ובאיזה מקום שהוא, על כל פעמים זה ממש, יד הימין היא, כל כלי הוא עיקר השימוש שלו. אלא אם כן, אז יכול להיות שאתה פסול לעבודה. על כל פנים, היסודות הללו, של אנחנו נזכרים אצל ירובעם, על המזבח, הוא עושה משהו, המשהו הזה לא לגיטימי, אז תיבש ידו כדי שהוא לא יוכל להמשיך לעשות את הדברים האלה. בבקשה? לא. אני חושב שהבעיה הזאת זה אולי גם כן מהעדינות של השיר. הוא משאיר אותך בסימן שאלה. הוא משאיר אותך ביחידים. תגיד אתה תראות. תחשוב אתה בלבך אם נענו או לא נענו. יפה, גם זה יכול להיות. אתה יכול להביא כמה... אתן לך דוגמה מעין זאת. אחד ההסברים, איפה נכנס השפוך חמתך בליל הסדר? אנחנו מיד נראה, אני לא יודע מיד נראה, אבל כל פנים, זה מופיע גם באחד הפרקים של פנינו. אז יש איזה תיאור שהוא חצי דמיוני, אבל שהנוסעים בספרד, כשהם קיימו את המצוות של הלילה, ועוד לפני שסיימו את ההלל, הם רצו לעזוב. ששמה יגלו אותם. כשפתחו את הדלת שם של המרתפים, אז פתחו את הדלת בזהירות כדי לראות אם מישהו, ואז שפתחו את הדלת, אז אמרו שילכו להם, אם ישפוך חמתך אל הגויים. זאת אומרת, אם יש פה מישהו מהאינקוויזיציה שמחכה לנו, וכך זה מוסבר למה שם זה נתקע הדבר הזה. זאת אומרת, אני אומר, זה על גבול הדמיון, אבל יש לה כנראה איזה גרעין היסטורי. גם כאן אתה יכול לומר, הם אמרו, נבח, אנחנו אנוסים ומוכרחים לשיר, אבל בוא נשנן לעצמנו שגם אם אנחנו עושים את זה, אנחנו נזכור שאנחנו יודעים שאנחנו לא נשכח, שלא נשתף בתרבות שלהם, או שלא נאפר להיות פה נגנים במשטר של הגויים האלה. יש מי שאומר ככה, אחד אומר, הם רצו את השיר ויצא לנו שיר נקמה. זאת אומרת, אנחנו כבר כן נשיר, זאת אומרת, במסגרת זאת יש איזה,
יש איזה סיפור, אני חושב שהרב מזה מספר אותו בכתבה, משהו מעין זה, שהייתה גזרה ברוסיה, שיגידו מי שברך למלך וכו' וכו'. בקיצר, באותו בית כנסת אמר החזן, אני לא שר דבר כזה, אני לא אגיד מי שברך, יש את מחזורים שכתוב את הקיסר ואת הקיסרינה ואת יקטרינה ואלכסנדרה ואת הנסיכה שלו וכל מיני דברים כגון אלה, לא מוכן לשיר. אבל לא הייתה ברירה, היה פרנוס וכו'. אז הוא החליט יהיה בסדר. אז הוא היה הסולן והיה מתחיל, איך כתוב שם, איך זה מתחיל התפילה? הנותן שואל המלאכים וכו', כמו הפוצה דוד עבדו, אז זה הוא שר בחזנות גדולה. וכשהגיע לשם של הקיסר, אז הוא היה לוקח לעצמו שמי קטאביק, וזו הייתה הוכחה לקהילה, והם היו משהו, והוא היה מבליע את השם. למה? כך התרגל לסיפור הזה. והיה פעם אחת שהיה צריך לבוא הבן שלה, של אלכסנדר, מישהו מהצרים שם. נעשה שם בבית הכנסת מאומה, מה יהיה? באו לחזן, אמר, רבו ישראל, אני כבר יודע, זה יהיה בסדר, ויהיה בסדר גמור. בכל אופן, הרב היה דואג ואחרים וכו'. הוא עבר לפני התיבה, ועוד פעמים השמי כתבי כזה, והם עשו את כל הסיפור הזה, וזה עבר. לפני שהוא נפרד, אז הבן של הצער אמר, ונא למסור את ברכותיי לחזן בשביל התפילה המרגשת שלו. בסדר, אז אמר להם, אתם רואים, אני עושה ככה, וזה הולך בסדר גמור. זה בערך מה שהוא עשה פה. הוא אמר, אנחנו שיר השם, אז יהיה לכם כבר. או שחיזקו את עצמם, או דבר כגון זה. בסדר, אבל את השיר הוא מכיר איכשהו. על כל פנים, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרי, שוב, שיר בפה, אם לא עלה את ירושלים, אז ראש שמחתי. אתם רואים איך בתוך החלק האמצעי מופיע עוד פעם שלוש פעמים. אשכחך, לשוני, ולא את ירושלים, על ראש שמחתי, וכולם מכירים את כל ההלכות שעולים מתוך הדבר הזה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, זה למעשה כללה. הוא מקלל אם תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, זה כללה. אבל זו כללה שמביאה לי ברכה. זאת אומרת, מה יהיה כתוצאה מזה? כתוצאה מזה הם לא ישכחו את ירושלים. מה יש לפי זה, רבותיי, בבקשה, בחלק השלישי? דבר הפוך, וזה גם חלק מהמבנה של הפרק. אמרתי שפה יש כללה שמביאה לברכה. מה יש בחלק השני? אשרי שישלם, אשרי שיוכל. זה ברכה. מאושר יהיה, אבל מה זה ברכה? זה ברכה שמביאה כללה. זו אותה כללה שמביאה את הנקמה לאומות העולם, שתכף נראה מי הם הדברים האלה. על כל פנים, אנחנו מגיעים לחלק השלישי. זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ארו ארו עד היסוד בה. שלום עליכם, מי דיבר על אדום? הרי מדברים פה על נערות בבל. נערות בבל אנחנו יודעים, אנחנו באנו לארץ בבל על ידי השבעים הבבלים. איך נכנסה פה אדום? הוא הראה לאט לאט לאט. מה? השכנים האלה. יופי, יופי, השכנים. סליחה. אז הפיוטים הללו, אני מדבר, אבל איך זה במקור? הרי הפיוטים האלה מדברים אחרי החורבן. אני מדבר על, אנחנו עומדים על סף החורבן, ואנחנו שואלים איך אדום נכנס. אני אשאל אתכם שאלה אחרת, רבותיי היקרים. כולנו שמענו הלילה מגילת איכה. איפה נזכרת בבל במגילת איכה? אל תחפשו, אני חיפשתי ולא מצאתי. והייתה בעיניי מילתא דתמיא, גוואלד. לא נזכרת. בכל מגילת איכה לא נזכרת בבל. יופי. זה משנה מבחינת הבנת הרקע ההיסטורי הריאלי, הפשט, ואחר כך אתה משליך אותו. אבל למה נזכרת בת אדום שלוש פעמים? בת אדום, עוד דבר, איך יבוא כזה, יושבת בארץ סוד בסוף פרק ד',
אם זה לא משנה, אז למה אדום נזכרת פה? אבל אדום, בסדר, זה בערך מה שהרב אומר. אבל זאת אומרת ש... אבל פרק ד' ביחה מסתיים בדברי נקמה, או על כל פנים בדברי כללה לאדומים. זאת אומרת שבבל תתרץ איך שתתרץ, אבל את אדום אתה לא יכול לתרץ. זאת אומרת שאדום היא כן באיזה מדרגה. סיסי ושמחי, בת אדום יושבת ברצות, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתארי. תם אבונך בת ציון, לא מספיק. פקד אבונך בת אדום גילה על חטאותייך. סליחה, אתה עוד פעם מדבר על יעקב ועשיו, שאתה עושה את זה גלובלי. אבל מה זה קשור שאני יושב על נהרות בבל? סליחה, בבקשה. יופי, סליחה, 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 סליחה. אז, רגע. מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה כבר אחרי הפשט. הרי כתוב יושבת בארץ עוץ. נניח אם היה כתוב רק אדום כללי. ממקדים פה, איש היה בארץ עוץ, אנחנו מכירים את הסיפור של יום. זאת אומרת, ממקדים פה את אדום במקום מאוד מאוד גיאוגרפי ידוע. אנחנו מכירים את הסיפור הזה. כמובן שכשאנחנו באים לדון על הנושא הזה, צריך לשאול פה שאלה כללית. אנחנו מכירים את אדום בעובדיה, ואנחנו יודעים שם שוכנים במרומי סלע, ויש שם דברים, מה שחזל אמרו על עובדיה, אנחנו מכירים אותו גם מעמוס, ואנחנו מכירים אותו ממה שהרב סדבר. מי שיש לו תנ"ך מוכן אולי בבקשה לפתוח במלכים ב' פרק י"ד. במלכים ב' פרק י"ד. בפסוק ז. מדברים על המציאה. במלכים ב' פרק י"ד פסוק ז. הוא היכה את אדום בגי המלח. עשרת אלפים, ותפס את הסלע במלחמה. את הסלע במלחמה, בוודאי מדברים כנראה על עיר, יש מי שמנסה לזהות את זה עם פטרה, סמוך לפטרה, זה איזה צוק גדול שהפך להיות סמל, גם לכוח האדומי, וגם לאיזה מאבק שהיה שם. אבל זה לא מספיק. בואו נראה מה כתוב במקביל, בדברי הימים ב', פרק כ"ה, פרק כ"ה, פסוק י"ד. כתוב כך: והמציאה התחזק, וינהג את עמו, וילך גיא המלח, ויך את בני שעיר 10,000, ועשרת אלפים חיים מבני אדום שבו בני יהודה, ויביאום לראש הסלע, וישליחו מראש הסלע, וכולם נבקעו. וזה הרב התכוון שאמר לי המציאה. אז מה? בוודאי. אז רק, סליחה, מה בבל? רגע, אני אומר לך קודם כל מה שכתוב במלכים, חכה רגע. אני אומר לך מה שכתוב במלכים. במלכים כתוב, מעשה מיוחד במינו, שהמציאה התאווה, לקחו 10,000 מראש הסלע, והם נבקעו וזרקו אותם והרגו אותם בכל הסיפור הזה. זה היה כמובן תקופה די ממושכת לפני חורבן בית ראשון. אז בואו רגע נשאל את עצמנו, האדומים הללו הם היו מתגרים, כמובן גם מכוח ההיסטורי, כוח מחר ישראל וכו' וכו', אבל להם הייתה מדיניות קבועה של סיפוח זוחל. עובדה היא שבראשית בית שני הם היו מן המתנגדים הגדולים לשיבת ציון, כי עמדו לנשל אותם. במילים אחרות, הם ביקשו תמיד לעלות מדרומה של עבר הירדן, לעלות לירושלים, להשתלט שם, לעשות שם וכו', וזו הייתה אחת המלחמות שהמציאה וניצח אותם.
מימי שלמה. יפה, רגע, ממות של... סליחה, אבל הנה, המציאה מספר לך שהייתה... יופי, זאת אומרת שזה היה פצע פתוח שאף פעם לא הגליד, שהם נשתלטו והם עשו. זאת אומרת, יש פה איזו שנאה כבושה במלחמה של מאות שנים, ועכשיו שבא כוח גדול של בבל, אז הם כמובן חברו לדבר הזה, והם בוודאי ניצלו את זה. מה היה חלקה של אדום בתוך המלחמה הגדולה הזאת? מישהו ספק שהבבלים רצו ככה לגמור את מה שיש להם את המשימה הזו ולעזור הביתה? מה יש לו לעשות פה? האדומים ציפו שהם יעשו את המלאכה בשבילם, והם באיזה מקום יישארו פה. באותה מידה שבבל תנצח, מלאכתם של אדום תהיה קלה יותר. הייתה לנו את התופעה הזאת בשואה? אנחנו כמובן, יופי, אנחנו כולנו כמובן, יש לנו חשבונים הנאצים. מה קורה עם הליטאים? מה קורה עם הפולנים? היום פתחתי עיתון, מהיום. ועדת חקירה פולנית רשמית קבעה, פולנים מקומיים הם שרצחו את יהודי ידנובה. ועדת חקירה הממשלתית הוקמה כדי לבדוק את העובדות ההיסטורית של השמדת יהודי גבעת הצרפתית, קבעה סופית כי הרצח בוצע בידי פולנים מקומיים ומיוזמתם, ולא על ידי הנאצים. זה התחיל מאיזה נושא, באיזה ספר באוניברסיטת ניו יורק, או סערה, הודיע נשיא פולין הקמת ועדת חקירה, רצח שהיה לפני 60 שנה, השתתף הנשיא וכו' וכו', ועשרה ביולי 41 לפני 61 שנה, התארגנו הפולנים כדי לעשות טבח ביהודים. הם הכריחו את יהודי המקום וכן יהודי פליטים להתרכז בכיכר השוק, התעללו ביהודים ורצו, השפילו את היהודים, הטילו עליהם לתלוש עשבים מהערבים, בהמשך הטילו עליהם לנצת את פסלו של לנין, סמל הקומוניזם וכו', סגרו את כל היהודים במקומות אסם, ריססו אותם בדלק והציתו אותם. כך נספו, בעוד הגרמנים צופים במעשה מבלי להתערב. הוועדה לא ממליצה להעמיד לדין את מישהו, כי רוב הרוצחים כבר מתו וכו', וכמובן שמי שהגיב על זה, זה שגריר ישראל בפולין, שהוא עצמו, שבח וייס, שהוא בעצמו פליט שואה מפולין, וסיפר את כל הידוע. העם הפולני עומד אתה מול הראי של ההיסטוריה וכו' וכו'. כמובן שמה שהוא ביקש לשנות את הכיתוב על האנדרטה, לא מוכנים עדיין לשנות, שהפולנים רצו את זה ולא הגרמנים. זו דוגמה קלאסית. הבבלים עשו את מלאכתם, בוודאי בצורה פחות אכזרית מאשר הנאצים. בלי שום, ואילו האדומים, הרו עד היסוד בה. הם היו מבחינת הבבלים, שישר בה, שישר, כאן ניצחו, שלא ילד וחטץ הבעיות. רצו שהאדומים הללו, הם רצו שיהיה עד הסוף. כן, בפשט בלי ספק. להחית את פליטה ממש ממש. אגב, גם חז"ל אמרו את זה. זאת אומרת, חלק גדול מהמדרשים וגם מהמפרשים מצרפים לפסוקים האלה בעובדיה, גם את מה שמסופר ואתנו ראו ערוד היסוד בה. בבקשה, זאת אומרת, זה היה, כמו שאמרתי, זה היה פצע פתוח שהם כיבוש הבבלי, הם גומרים את הסיפור הזה. עכשיו תגידו לי, רבותיי, לפי זה מה קשה ההמשך? עכשיו באמת, אחרי שאנחנו רואים את כל האכזריות ואת כל רגש הנקמה הנוראי, אז למעשה האדומים יוצאים די בשלום מפיו של המשורר. זכור השם לבני אדום את יום ירושלים. נו, במה יענישו אותם? יעלה זיכרונם לפני הקדוש ברוך הוא, ולא כתוב מה הוא יעשה. אם בבל לא נזכרת באיך, ואם אתה אומר שבבל לא כתוב שהם עשו פה, מה כתוב? לא, אין שום מילה רעה על בבל בפרק. אז למה לפי זה יוצא בת בבל השדודה? שים לב, לא כתוב בבל אלא בת בבל השדודה. אשרי שישלם לך את גמולך שגמל לנו, אשרי שיוחז וניפצת ולרייך אל הסלה. שימו לב שהפרק מסתיים באותיות למד עין, והוא מתחיל בעין למד על וסלע. טוב, זה גם כן חלק מהצחצוחים הדברים האלה. אז מה קורה פה?
אז זה חוסר פרופורציה, חוסר פרופורציה בין אדום לבין בבל. מה מה? רק רגע, לא פשוט. אולי בת זה הרבה יותר פשוט. אני אומר דבר מהפכני, נא לבדוק. אולי מדברים פה בת בבל בעולם של חסות. בת בבל זוהי אדום. החסות שלה, פשט נוסף. זאת אומרת, כיוון שהם הצטרפו, הם תפסו למעשה טרמפ על הדבר הזה. אם בבל, כפי שאנחנו אומרים, בבל לא נזכרת באיכה. יש לנו, אולי כפי אמרנו, ההתפאר גרזן על החוצב בו, אשור שבט אפי, בסדר, מבחינת השקפה הדתית, בבל, אבל למה יישא, אנחנו את נבוכדנצר, מבחינה בבלית, נבוכדנצר היה אדם טוב, השם רשעים מרכב, אתה רוצה לדבר עליו דבר טוב, אבל לא ידוע לנו שהייתה שם פעולה אכזרית, גם המדיניות שלו הייתה מדיניות נוחה ושל בניין וכו'. איפה הוא מגיע לסדאם חוסיין? הוא ראה את עצמו נבוכדנצר המודרני. זה רשע מרושע, זה היה גוי יחסית טוב, כמעט ואין עליו, חג היש בדניאל, אבל לא כתוב שעשה. הבבלים רצו שיהודים לא יעשו להם בעיות וחסל, והם התכנו ללכת. האדומים הללו, אז יכול להיות בת בבל, הכוונה היא באמת לאדום. בת הברית הזאת, בת בבל השדודה, זאת אומרת, בבקשה? אני גם לי היה קשה, אני מסכים איתך, אני מסכים שלא אמרת, אבל זה גם בת ציון אתה יכול לומר, בת צור, יש בכמה מקומות, אבל אני מנסה בגלל כמה קשיים לומר פה מהלך אחר, יש לו כמה רעיות, תן לי רק לגמור ואני יש לי. בת בבל השדודה, זאת אומרת, האירומים, האדומים הללו, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. האדומים הללו הם גמלו להם את הדבר הזה. עכשיו אתה עובר לסיפור הזה של המציאה, ואתה רואה שם כבר נגוע, כבר יש לנו תקדים של מלך יהודה שעשה לכם את הדבר הזה. אגב, אני לא כל כך בטוח שהמילה עולה לייך חייב להיות דווקא הילדים. איך קראנו בעיכה? עוד פעם. אבל, נכון, אבל איך כתוב? עוללי הלכו שבי לפני צער. ילדים קטנים הולכים בשבי, זה צער. ילדים קטנים, השבאי אפילו לא מסתכל עליהם. כן, אבל אני שואל מבחינת השבאי, למה הוא לקח אותם? היה יותר טוב לקחת חיילים לקחת לפני צער. זאת אומרת, צער באיזה מקום שהוא חייל שהיה גיבור. יכול להיות באמת שעולליך פה זה במובן נוסף, אולי חיילייך, אינני יודע. אולי המתעללים, אולי אשר עולה לי, אז עושים מעללים, אז יכול להיות באיזה מקום שמה שכתוב זה כמו שהמציע עשה את הדוגמה הזאת שניפץ את החללים הללו, את החיילים הללו, גם כאן, אז זה כבר הרבה יותר לגיטימי. אני לא רוצה פה להמליץ, כי שמי שקורא את זה ואומר, הנפש היפה, אנחנו יודעים נורמלי, יודעים שאל נקמות השם. מי? אני עוד זוכר כמו, אולי זה נמצא, זוכר בתור ילד, שצילמו מיד אחרי השואה איזה צילום מאחד מהמשרפות על הקיר. יהודי כבר היה ערום, לא היה לו שום דבר, והוא הרגיש שהוא רוצה לעשות משהו. אז הוא הוציא דם מהאצבע וכתב על הקיר, אידן, נקומה, יהודים נקמה, זה מה שהוא יכול היה לכתוב, מסר, הוא נשרף כולו וביקש נקמה. מי שהיה שם אין לו בעיות, אני מתכוון לומר, אני לא אומר את זה מהצד שזה יפי נפש, אומרים איך, בוודאי, אם המלאק, אז להשמיד את כולם. אין נקמות השם כשאתה עושה את זה מתוך טהרה, חז"ל אומרים, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אז מישהו אמר למה דווקא כנחש? כי הנחש אין לו טעם בזה, הוא טועם טעם אפר בכל, אז בזמן שהוא נוקש, הוא לא מרגיש שום דבר, אלא עושה את זה מכיוון שכך זה במצווה. הוא אומר, כל תלמיד חכם צריך לנקום, לא מתוך נגיעה אישית, אלא מפני שהוא נקמה צריך שתעשה. אבל יכול להיות שאני פטור מכל הדברים הללו, אם אני מסיט את הדיון ואומר, אם הבבלים בבלים, והסיוע החלקי לזה שאין לי את בבל באיכה, ואם יש פה, אז יש פה אדום. בסדר, אבל זה באופן פרטי, אבל לא שהעם, אני אומר את זה רק, כמובן, אתה יכול לפרש את זה כרגע, מי שאומר שעושה דדת, נכון שזה לא כל כך בדיוק, אבל המפרשים פרשו, השודדת זה יכול להיות, יכול להיות שהיא טיפול שדוד, זאת אומרת היא טיפול... לא, לא זכו לשמי שאמר את זה, מה רציתי? נכון. ואז הם נזכרים, איתם היינו יכולים להסתדר, אבל מה שעשה לנו ההוא, הם לא נמצאים פה. סליחה, אין החינם, אני מודה, אני לא אמרתי ידיד, אבל כשירמיהו אומר בינו בתים וכולי וכולי, אני אולי קצת מושם מאותו מאמר. אשור, אגב, יש גם ידיעות חיצוניות שהיו נורא אכזרים. אבל אין הכי נמי. אני אשאל אותך, אם פה בירושלים הייתה אכזריות כזאת, איך באים בנו בתים ניתו גנות וגריים ונשו נשים, אלא זכרו את העיר ההיא וכו' וכו'. נניח שהיה איש רשע, אני מדבר על המדיניות בכלל. מה, לאשור הייתה מדיניות של... שלום עושים עם אויבים, אתה מכיר את הסיסמה הזאת? חכה רגע, מי אמר לך זה היה בבל? רגע, מיד אחרי ההפסקה, אם יהיה לך זמן, אז את נשמע שאתה לומד פשט בעיתן.
נו. נו.
טוב. אני אומר את זה, אני יודע שאני מהפך פה את המקובל, אבל אני רוצה לטעון שמיישב לי כמה קשיים בדבר הזה, בהבנה של הדבר הזה. הוא רוצה ללכת מהר הביתה, אבל הוא רוצה להתרגז בסדר. יכול להיות. אני לא יודע אם הוא הבין, אני לא יודע אם הוא כמו שם כבר הלך הביתה, אולי. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה, אבל המודעה שתלויה למטה על השיעור של ראש הישיבה התקפה עד להפסקה. מכאן ואילך, מי שרוצה ללכת לשמוע גדות החורבן יכול ללכת. לא ייחודיות. קודם עוד אותה שאלה דומה למה ששאלנו קודם. הוא בא אחרי מזמור עין ג'. המיקום שלו גם הוא יש לו משהו מן המחנך. זוכר מישהו אולי במה עוסק מזמור עין ג'? איפה זה ירשע וטוב לו, ומה הפתרון או מה איזה מומנט שמכניס המזמור הזה לפתרון של הבעיה? אותם פיין עד אבוא אל מקדשי אל אבינה להחיתם. זאת אומרת, מה שמסייע לי להבין טוב יותר את ואני קרבת אלוקים לי טוב, ומה שעוזר לי להבין, זה ההסתופפות במקדש. אז כל כך פשוט שמיד אחרי פרק זה, בא אחד מקום ואומר, שמע, אבל אין לי מקדש. זאת אומרת, איך אני יכול לפתור את הבעיות האלה, כאילו, נוסף על האבל ונוסף על החסר של המקדש, יש לי עכשיו גם כן בעיה, שגם בעיית הגמול שלי אין לה איפה שתיפטר, כי זה היה נפטר לי בפי פרק הנגימה. זה יכול להיות מוסבר בדבר הזה. נדמה לי תשוב לו, לפי אותה רשימה של עצם מלמד שהזכרתי, יש עדות המזרח שפרק הנדלת אומרים אותו בעשרה בטבת. אז זה כמובן גם יש לזה קשר, ואנחנו מיד נראה שיש לזה הרבה מושגים קרובים לאיכה. משכיל לאסף, למה אלוהים זנחת לנצח, ישן אפך בצון מרעיתך? הרבה זמן זה לא יכול להיות. מה זה לנצח? מה פשט לנצח? בבקשה?
הרגשה היא.
זאת אומרת, אגב, אני עוד לא אמרתי מה הסיטואציה. זאת אומרת, אם המקדש שרוף, אם המקדש חרב, בואו נבדוק יחד מה כתוב. זכור עדתך, קנית קדם, יכול כמובן להיות שהמושג עדתך הוא מושג שבעיקרו איפה הוא נעוץ? מיד זה עדה, אבל דבר על כל עדת בני ישראל. זאת אומרת, בזמן שכולם היו מורכזים, יש פה איזה יסוד של אינטימיות, יסוד של איזה קרבה, יסוד של איזה משפחתיות. זה לא, זכור עדתך, קניתכם, זה לא עם גדול, זה לא את כל אלה, זה הקרבה היותר פנימית, היותר פשוטה. זכור עדתך, קנית קדם, גאלת שבט נחלתך, הר ציון זה שכנת בו, ולא כתוב אותו, מה יירה בהר ציון. הרים הפעמך למסועות נצח, כל הרה אויב בקודש. הרים הפעמך למסועות נצח, אותו נצח שהוא הזכיר אותו בהתחלה, הוא רואה את החורבן הזה כאילו כבר נצחי. זאת אומרת, תרים כאילו את הצעדים שלך, תרים את את הכיוון של השיקום, של הבנייה, שזה כבר בעיניי כמו נצח, יש פה חורבות של נצח, וכל זה הראה אויב כשהוא הגיע אל הקודש. שאגו צורריך בקרב מועדיך, חורבן, טילים. שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו את אותם אותות. אז קודם כל תגידו לי, מה אני יכול ללמוד, שעת הצוררים שאגו בקרב המקום הקדוש, מועדיך או אל מועד. אז מה זה אומר? אז קודם כל, איפה נפגשנו בזה הערב באיכה? אז מה כתוב שם? כל נתנו בבית השם כימי מועד. מה אגב זה אומר בפשטות? ואנחנו כבר דיברנו על כך. מה חסר? אבל זה כבר בשנים קודמות. מה לא נזכר במגילת איכה? הדבר הכי בסיסי, מה לא נזכר? חורבן המקדש לא נזכר. לא נזכר חורבן המקדש. מה בלי סוף? תן לי אחד. מה? ויחמוס כלדן סוכו. אתה צריך להזדקר לפסוק בתהילים העבר, ויהי משלם סוכו ומונתו בציון ודרשת חז"ל, שהייתה סוכה לקדוש ברוך הוא וישב בה. הושענא סוכת שלם, מה? נפלה עטרת ראשנו, אתה מבין בעצמך. למה אתה לא מבין? למה אני צריך לשאול ואתם צריכים למצוא לי כל מיני תרוצים לך בדרך המדרש? למה זה לא כתוב מפורש? טוב, זה לא מספיק. אז מה אני אומר קינה? אז נגיד כן. אני תמיד הסברתי לנסות לעצמי על הדרך שהגמרא בסוף כתובות אומרת שכשאמרו מי שאומר מת רבי ידקר בחרב, ובר כפרה כשהיה צריך איזשהו, אז הוא אמר הרלים מצוקים, אז הם אמרו לו מת רבי, אז הוא אמר להם אתם אמרתם. זאת אומרת, יש דברים שהם כל כך טראומטיים שלא מוצאים אותם מהפה, לא שאלות שאותם מהפה, איך הם יגידו שם? זאת אומרת שהכינה הולכת הכל מסביב. אז יכול להיות על פי זה באמת יכול להיות, כאן יש אולי איזה אמונה שאם אומרים את זה, אז כאילו זה מביא את זה, אינני יודע מה. אבל יש איזה שזה פורנות כזאת שאתה לא מוציא אותה מהפה. אז שכתוב, כל נתנו בבית השם כימי מועד, מה הפשט? שבית השם קיים. הם נכנסים לבית השם, ומה הם עושים שם? הם עושים חינגה, אבל הבית קיים. זאת אומרת, זה רק חילול. השאגו צורריך בקרב מועדיך מניח את קיומו של המקדש. והם נמצאים ש... אז ודאי שזה לא מצב טוב, אבל המקדש, זאת אומרת, היה פה חילול. בקרב מועדיך יכול כמובן להיות בתוך הקמפוס, בתוך המתחם. יופי, יופי. אני מסכים, אני אבל אומר, אבל הכל אתה מסתובב מכיוון כזה, ואתה לא יכול לומר במפורש את המילים הללו. יופי. יכול בהחלט להיות, יכול בהחלט להיות שזה איזה דרגה שלחו באש מקדשיך. מקשה לי כמובן מה כתוב בפסוק ח', שרפו כל מועדי אל בארץ. מה זה לשון רבים פה? אז זה יכול להיות החצרות, אבל כתוב בארץ, לא כל כך. בדיוק, זה בדרך כלל אנחנו מפרשים בתי כנסיות, במות, זה בעיה. אז יכול להיות, או שיכול להיות שהיו במות לשם השם. אז עשו, אבל הם עשו, בסדר. אבל על כל פנים, שמו את אותם, בבקשה. אני רוצה רק להביע את אני רק רוצה להדגיש שלמרות שזה פשוט, אנחנו אגב נראה, אולי נתחיל מהסוף. מה לא נורמלי, רבותיי, בסיום של הפרק הזה? מה לא נורמלי? לא מספיק לי. מה לא נורמלי במסגרת פרקי תהילים? זה מהפרקים הבודדים ביותר בתהילים שלא מסתיים בתקווה. יפה. יש שניים, שלושה פרקים בממדלת נדמה לי. יש שניים, שלושה פרקים בכל תהילים שלא מסתיים באופטימיות, שלא מסתיים בתקווה לעתיד, שלא מסתיים באיזושהי, איזה יסוד, איזה אור בסוף המנהרה. אין דבר כזה. כן. יופי, אתה. חכה רק רגע, תגב את התיר. מה רצית? קשה, אבל על כל פנים אני מתכוון לומר, זה באמת הוא היה עובד עיצות, הוא חשב ש... אני אראה לכם, תקחו פרק י' ג', פרק מפורסם, כן? אל תשכרני נצר, ומיד קשור, אשיר לשם כי גמל עליי. אז הוא כמובן שבאיזה מקום שהוא בליבו פנימה בא המהפך הזה, אבל הוא עצמו באמת איננו יודע איך לפרש את זה. אז אם אני אתחיל מהסוף, אני אומר ככה, נראה פסוק כ"א, כמה יפה היה אם הפרק היה מסתיים אל ישוב דח נחלם אני ואביון יעללו שמך. יופי, זה יכול להיות סיום של אופטימיות. שם כתוב אני ואביון יעללו שמך, וכאן היה נגמר. מה טבעם של שני הפסוקים? יופי, יופי. שימו לב מה שיש בפסוק י"ח, זכור זאת אויב חרף השם ועם נבל ניצו שמך. אז אומר כאילו כאן עם נבל ניצו שמך בעבר, ואני מצפה שאני ואביון יעללו שמך. אז זה היה יפה מאוד. אבל פתאום, וכאן באים שני הפסוקים האחרונים שהם לא כסדר, הוא אומר, איך אני יכול לצפות? איך אני יכול לקוות שבאמת אני ואביון יעללו שמך? אני הרי רואה גבעות. אז לכן קום האלוהים, ריב הריבך. זכור חרפתך מיני נבל כל היום, אל תשכח.